גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם בירושלים, איתכם ישראל גליס, העורכת של התוכנית יעל צייטלין, הטכנאי פסח בגד. והערב בתוכנית שלנו בגליס מירושלים נסוק בשני דמויות, שימי ההזכרה שלהם חלים בשבוע, באמצע השבוע, בסוף השבוע, דמותו של אדמו"ר מסרט ויז'ניץ, בעל מקור ברוך, שנפטר בבית חשוון תשכ"ד, ודמותו של מרן רבי עובדיה יוסף, רב הראשי הראשון לציון, שההזכרה שלו היא בגימל במר חשוון. אנחנו נדבר עם דודי זילברשלג, חסיד קרוב לדבורי סרט וישניץ, נדבר עם חיים בנט, המלחין לבית סרט וישניץ, ועל דמותו של מרן הרב עובדיה יוסף, נדבר עם הרבנית יהודית יוסף, קלתו של מרן, יצפר לנו קצת מאחורי הקלעים, מאחורי הדברים, מה קרה שם ביתו של הרב עובדיה יוסף, דברים שאנחנו לא כל כך מכירים, דברים יותר אישיים של הבית. אנחנו נפתח בשיר מאוד מיוחד, שיר שהביא אדמו"ר מקופישניץ, הביא אותו לאדמו"ר חכמת אליעזר מסרט ויז'ניץ, הביא לו את קולו של המקור ברוך, הוא בא מתוך הקלטה שהוא מצא, מתוך הארכיון שלו של אדמו"ר מקופישניץ, הוא הביא את זה לבעל חכמת אליעזר, שיר על שבת, שיר מאוד מיוחד. בואו נקשיב לשיר הזה ונתנס
לתוכנית. Thank you. עד כאן.
זה כלי הדיירן?
כן, אבל זה, תגוון, אבל זה, אתה מגדה?
כאילו די.
איך בטח איגוון? איך בטח הארצוליקה? אנחנו מגוון, אנחנו בסגת טרוב, אמר פטר, ומח את הקובץ, שאין. הדעה שלך.
ויש לנו צריך, כן, מגוון.
זה מתוך סימסטרס, מצימחס, מתגזים את היום, דרב שדה אופן.
נהנה.
דרב שדה אופן. תם תנקג מלך המשיר בקור.
נדבר על הבן המקור ברוך, הרב ברוך היגר, מסרט ויז'לי, דצן. עם מי מדברים? דודי זילברשלג, האיש הקרוב ביותר לאדמו"רי סרט ויז'ניץ, שגע גם לידם, ואיתו נדבר על הדמות המיוחדת הזאת, ברוך היגר. שלום דודי זילברשלג.
שלום, שלום.
שאלה מקדימה לפני שאנחנו נכנסים לדמות המיוחדת הזאת, אדמו"ר מקלויזנבורג, האדמו"ר מקרצ'ינוף, האדמו"רים לבית רוזין, אף אחד לא הגיע לא לירושלים ולא לבני ברק. כולם הלכו או לרחובות או לנתניה או לחיפה. גם האדמו"ר הגדול רבי ברוך הגר לא מגיע לירושלים, הוא מגיע לחיפה. אתה כחוקר חסידות, מה ההסבר בזה?
האמת היא שיש פה כמה וכמה מרכיבים. למען האמת, בשלהי תשנ"ו, באלול, בית באלול תשנ"ו, הלך לעולמו אחיו הגדול שעזב את חסידות ויז'ניץ בארץ להנחות, כאשר לא השאיר אחריו גם יורש, רבי אליעזר מויז'ניץ, שהוא הדמשק אליעזר. שהוא בעצם מניח את היסודות של ישיבת ויז'ניץ בארץ.
והוא כן הגיע לירושלים. הוא כן הגיע לירושלים. הוא כן הגיע לירושלים.
הוא למעשה את אחרית ימיו עשה בירושלים עקב מחלה, אבל לפני כן הוא היה בתל אביב, הקים את הישיבה בתל אביב, הישיבה הייתה ברחוב לילנבלום, לא רחוק משטיבל של חסידות ויז'ניץ ברחוב רשי, ולמען האמת התשתית שהוא הניח הייתה עוד ממש ראשונית. יד ימינו היה הרבי מויז'ניץ ישועות משה, כמו ישוע הגר, שהיה ראש הישיבה. אבי זיכרונו לברכה, שלמה זלמן, היה מ-11 התלמידים הראשונים בישיבה הזו. אגב, תמיד הוא הפליא לספר את הקשר המאוד אישי עם ראש הישיבה, שממש מסר את נפשו. זה היה ילדים ברובם, אם לא כולם, ניצולי שואה, שהוא ממש היה להם כאב. ודודי עליו השלום, שלימים היה הגבאי שלו, אמר תמיד, בשבילי הוא לא היה רק רבי, הוא היה אבא, ואולי לפני כן אבא. על כל פנים הישיבה הייתה מיותמת, והרבי האמרי חיים, רב חיים מאיר, והרבי המקור ברוך, שהו אז באנטוורפן בתחנת, תחנת מעבר, כמעט שנה, ברחוב אוסטן 50, גרו בדירה אחת, עם הפנים לארץ ישראל. וחלק לא ידוע בסיפור ש... הרבי המקור ברוך עלה בחודש סיוון, ואחיו אמרי חיים עלה בחודש אלול. וההמתנה הזו של אמרי חיים הייתה להחלטתו האם הוא נשאר לנהל את הישיבה ולבנות את עצמו בתל אביב, או שהוא עובר למקום אחר. ירושלים גם הייתה על הפרק. אחד הדברים שהרבי אמר במאמר מוסגר לאחד החסידים, שאולי היה הבולדוזר הכי גדול בהישארות של הרבי בחיפה, היה רב זאב, ישוע זאב מיכלוביץ', קראו לו וובי, היה ממש אולי הטורבו בהקמת שכונת רמת ויז'ניץ, יהודי נאמן מאוד לרבי שבחרית ימיו התגורר בבני ברק, והרבי אמר לו בשיחה סגורה, לא ייתכן אחרי כזו מלחמה ואחרי שעם ישראל נפוץ לכל עבר, שאני ואחי שוב נצא לגלות. המקום של אח שלי הוא כמו מקומי בארץ ישראל, ואם אני אהיה העיכוב לכך, אז אני בתל אביב לא מתיישב. הוא ויתר בעצם על תשתיות שהיו מוכנות, לא שהם היו מי יודע מה, מי שיודע, הגיסו של הדמשק אליעזר, רבי אברהם יעקב מסדיגורה, אביר יעקב, הוא זה שסייע בידו להקמת הישיבה, ושנה אחרי פטירתו נסע בעול של כל ההוצאות של הישיבה, כי הוא רצה לראות אותה פורחת לזכרו, ואכן אלו ילדיו, מי שמכיר קצת ההיסטוריה של דמשק אליעזר. עכשיו, היו אמירות גם אחרות, שדיברו עליו, הוא הגיע ארצה שבור ורצוץ ממאורעות המלחמה, סבל ממיגרנות איומות ומבעיות נשימה קשות מאוד שיכבידו עליו את התנועה ויכבידו עליו את הפעילות, והוא אמר, אם הקדוש ברוך הוא מתוך כזה מבול החליט שהוא משאיר אותי לפליטה, אז יש לי תפקיד הרבה יותר גדול. ולגור בתל אביב, בקרב יהודים שומרי מצוות, שאז כל האדמו"רים היו בתל אביב, כן, הגרעין של שומרי מצוות בתל אביב היה גדול מאוד, זו לא חוכמה, לא בשביל זה אני נותרתי לפלטה. אני חושב שיש לי תפקיד הרבה יותר גדול. ובאמת הפעילות שלו במבט של זמן, של אפילו אחרי פטירתו, כמו שכתוב בתניא, שצדיקים גדולת מעשיהם זה יתר מבחיי, יותר מה שבימי חייהם אפשר באמת לראות, ומה שמאוד מעניין, שהרבה החוכמת אליעזר, כל פעילות בחיפה, אשכנזים, ליטאים, חסידים אחרים, אף אחד לא היה בשבילו מתחרה. הוא פשוט בשנים האחרונות שיקיע את עצמו בכל מקום שהזמינו אותו, אם זה קביעת מזוזה בכולל חדש של צנד, אם זה חנוכת בית כנסת, אם זה מבחן לתלמידים, אם זה סתם ביקור חיזוק, תמיד הוא הלך, ואפילו אחד מהחסידויות הגדולות שהגיעו לחיפה, בתקופה הראשונה הוא הורה למנהלי המוסדות, לאפשר להם להשתמש ברישיון של הקמת תלמוד תורה כסניף של סרט ויז'ניץ, על מנת שהם יוכלו להתבסס בעיר. הוא ראה בזה משימת חיים של אבא שלו, שרצה לראות את העיר הזו, כמו שהגדירו את זה אז, תמיד היו אומרים חיפה אדומה, והוא לא אהב שאומרים את זה. ובאחד האירועים הוא אמר, חיפה אדומה מחבירה והולכת. היום אפשר לראות את זה באופן מאוד בולט. מאוד בולט. אתה מתהלך בשכונת הדר, שהייתה שכונת האצולה החיפאית, שכל האומנים והאנשים החשובים וגדולי הציונות גרו בה, היא שכונה שנראית היום אולי דלה יותר בכלי רכב בשבת מאשר בני ברק. ממש אתה רואה כל הרחובות שטופים עם יהודים חרדים, עם אמאות עם עגלות, עם משפחות. פשוט העיר מקבלת בכל יום, ממש בכל חודש, תנופה חדשה עם משפחות חרדיות חדשות שבאות, שלא לדבר על חלקים שהיו שממה מבחינת החרדים, כמו לבי שענן, שהיא השכונה הכי גדולה בארץ, והיא היום מתאכלסת בהרבה מאוד חרדים, ובעלי תשובה, ושכונת עין הים, שיש בה צמיחה אדירה של בעלי תשובה, והדבקות של הרבי החוכמת אליעזר, בנו של המקור ברוך, העניין הזה של לעשות הכל שחיפה תתקדם לכיוון הזה, היא פשוט תמיד הייתה מעוררת השתאות, אבל יותר מכל היא אמרה שזו הייתה השליחות כמעט המרכזית של חייו. וכנ"ל הוא גם בכל מה שהוא דבק, בכל מה שהוא עשה, הכל היה באמת בתבערה גדולה מאוד, לפי רוח ויז'ניץ, הרוח הגדולה של אביו, אהבת ישראל מויז'ניץ, חפפה על הכל.
עכשיו באיזשהו מקום ראיתי שהמקור ברוך הייתה לו קבלת פנים בשבת י"ג אב תש"ז. מה זה קבלת פנים בשבת?
בחיפה הייתה, למעשה הוא היה בכמה מקומות בארץ שהיו ריכוזים של חסידי ויז'ניץ, שבחלקם היו תלמידים שלו מהישיבה בסרט, ישיבת בית ישראל לתמחין דאורייתא. ו בחיפה היה שטיבל ותיק של חסידי ויז'ניץ ואנטניה, שעל שם שני האחים מויז'ניץ ואנטניה, בני האמרי ברוך, שתלמידים שלהם שחלקם עלו בהכשרות לארץ ישראל ואחרים, הקימו את השטיבל הזה ברחוב שפירה בחיפה. השטיבל הזה, אגב, כל כך חשיבותו נקרא בהמשך הדרך, שהוא גם מונצח היום בבית המדרש בסרט ויז'ניץ בשלט עם שמות של כל מתפלליו, ואחד האנשים המרכזיים שם תקופה ארוכה היה רבי נפתלי חיים אדלר, שהוא המייסד של רמת ויז'ניץ ורוח חיה, שלולי הוא קשה לראות את המפעל הזה מתגשם ויוצא לאור, אביו של הרבי הנוכחי מג'יקוב שמתגורר ברחובות, והיה אז אירוע שהוא הגיע לשבת לחיפה, היה אירוע נוסף שהגיע לפתח תקווה לשבת, היה אירוע שהגיע לרחובות, ומאוחר יותר עם כל הקושי הגדול שלו, הוא עשה מסעות בנחל סורק, שהיו הרבה יהודים במושבים שהם יוצאי רומניה, בוקובינה וחסידי ויז'ניץ ואחרים באותה תקופה. הוא לא שקט על השמרים, במעט השנים שלו בארץ ישראל, הוא לא היה פה הרבה, הוא היה פה מתפשין זין, תפשין כף דלד, השנה האחרונה הייתה שנה של חולשה קשה מאוד, הוא רוב גם ביום הימים הנוראים האחרונים, הוא התפלל בבית עם עניין מצומצם ולא בבית הכנסת, והייתה לו פעילות מאוד ענפה גם במסגרת אגודת ישראל, ולמעשה היה בהקמת ביסוד החינוך העצמאי כמעט הרוח החיה. שמעתי פעם שהרב מפונביץ' כל כך התפעל מהדברים שהוא אמר אז, הוא היה נוען בחסד עליון, שהוא ניגש אחרי זה לאמרי חיים ואמר לו בלבביות עצומה, פונביץ' רוב כדרכו, מי שיודע איזה הערת פנים הייתה לו, למה לא אמרת לי, הוא אומר, למה לא סיפרת לי שאח שלך כל כך, כל כך מוכשר? היה בשבילו הפתעה נעימה, והוא באמת השפיע מאוד מאוד, השפיע בדבריו וגם מתאמץ מאוד, אחרי זה בעניין החינוך העצמאי, עם כל הקשיים, ופעיל מאוד היה במסגרת של מועצת גדולי התורה, היה מתואם מאוד עם הרבי בית ישראל מגור, עם קרבה גדולה מאוד שהייתה ביניהם.
היה לו מבט מאוד פתוח על החינוך בכלל. הוא הקים הרי את ישיבת בית ישראל ותמכין דורייתא, ששם למדו גם קורסים ללימודי מקצועות שונים לצורכי פרנסה.
כן, אבל זה מבט מפוקח על מחוז בוקובינה, שבמחוז בוקובינה הייתה הידרדרות לא פשוטה של המון בתים חסידיים, בתים חזקים של צאצאי אדמו"רים ואחרים, שנסחפו אחר הציונות, ובעיקר שם הייתה בעיה מה שקראו קולטור, הנושא של תרבות, ובאמת שם דיברו גרמנית, והייתה השפעה מאוד מאוד רעה של התרבות הגרמנית, אני יכול לומר לך, כצאצא למשפחה שבאה משם, מהעיירה שהיא העיירה אולי הדגל של הישרדות חרדית בבוקובינה, זה העיירה שמקראת גורה ומורה, שהגיס של הרבי, רבי אברהם מוישה בבת, שהיה רב בגבעת עלייה ביפו, שהיה רבה של גורה ומורה, השקיעו מאמץ אדיר להוציא לישיבה בלובלין, בחורים מצוינים, ולממן אותם ולדאוג לכסף מהשירי הקהילות, ולולי ההקמה של הישיבה על ידי הרבי, אנשים לא הסכימו לשלוח את ילדיהם ללימוד תורה גרידה, אלא עמדו על כך שיהיה להם גם עתיד, ולימודי ליבה של ימינו כמעט. וככה הלכו לאיבוד רבבות נערים יהודים ונערות יהודיות. יודע שבאחד המקרים שאחותו של הרבי המקור ברוך נישאה בלודג', ודמשק אליעזר נסע גם לחתונה, והוא הוזמן לביקור על ידי רב מאיר שפירא בישיבה בלובלין. והייתה לו נורא חלישות הדעת, היו שם כמה וכמה תלמידים שלו שאחרי זה המשיכו ללובלין, והוא התפעם ממראה עיניו. לובלין עירוב בחריפות שכלו אמר לו, ויז'ניץ עירוב, הרב מויז'ניץ, אתה מתרגש ממה שאתה רואה פה? כל אלו שבאו לפה היו חייבים להיבחן לפני כן 200 דפי גמרא בעל פה. אתה הרי מגויים עשית אישי ובוחרים. וזה לא מליצה. זה לא מליצה. זה היה מבט מפוקח על המצב, עם המון המון קושי, ולמען האמת, המטרה של הרבי מויז'ניץ, של אהבת ישראל, שהבנים שלו ייכנסו למעגל חינוך, היה חלק מהצלת היהדות ברומניה, ואני שמעתי פעם מאחד מהאדמו"רי רוז'ין, המשפחה שלנו לדוגמה, חסידי בויאן מהבית, דמשק אליעזר כל כך הקפיד על הקשר של התלמידים שלו, שלא יהיו חסידי ויז'ניץ, על קשר שילכו הלאה בהמשך לאדמו"רים שלהם, דודי הגדול, אח של אבא, שנספה בערבות אוקראינה בטרנסניסטריה במלחמת העולם, הרבי כל חג היה מממן לו נסיעה לרבי מבויאן בצ'רנוביץ, כי הוא הרבי של המשפחה. ולמעשה כל בני אהבת ישראל, הגדול שבהם, שהוא בעצם הרב מוישבר, מנחם מנדל, הקים ישיבה, שעשרות רבות של רבנים אחרי השואה צמחו בישיבה הזו. כנ"ל גם מוויז'ניץ, בארצות הברית ובארץ, רבנים רבים מאוד, הייתה שם הכשרה בוישבה, תלמידים היו צריכים לעמוד לדבר, להגיד פלפול, להגיד דרשות, כדי שהם ישתפשפו ויוכלו מחר לשרת במשרות רבניות. אגב, רק בימים האחרונים נפטר רבי מאיר שטרן, רבה של מירון, מחשובי תלמידיו של המקור ברוך, שהרבי עוד בתור בחור, יזם את ההליכה שלו לרבנות במירון, ונסע לשם והתייגע ודיבר עם חלק מהאנשים שהיה להם קשה לקבל בחור חסידי, חלק מהם שהיה להם קשה לקבל בחור שלא משרת בצבא, והוא עשה מאמץ אדיר, ואחרי זה נלחם על המשך דרכו שם, כי זו הייתה מסורת שהם הביאו אותם משם, שהייתה הוראה ברורה של, של הסבא קדישה, של אהבת ישראל, שצריך להכשיר אותם, בעצם לרבנות, כמו שאמר הרב מלובלין, כשהוא רשמו על הישיבה, לכו בנים שימו לי, אז הוא אמר, למה בחרתי את הפסוק הזה? כי הוא אמר, כשבואו בנים, אז אתה עוד לא לומד עליהם כלום. במסגרת של הישיבה, אז כל אחד עוד הולך בתלם. אומר, לכו בנים, כשהם הולכים, שימו לי עירת השם על עמדכם. אז אנחנו לומדים מה הם קלטו בישיבה, ואני אומר, נדבך נוסף, שמסיימים את דרכם בישיבה ומתחילים את השליחות, אז זה המבחן האמיתי. ובשנים הטובות, בישיבה של הרב מוישבה, היו 400 תלמידים. בסרט, שזה מחוז יותר מרוחק, עם פחות פוטנציאל, זה בוקובינה ממש, במרמורו שהישיבה הייתה בנויה אחרת, לא היה צורך, וישבה, או איבר וישבה, איפה שהוא גר, היה פחות צורך בלימודי חול, כי היו עוד במרמורו שהיו יהודים יריים ושלמים, שהשפעה הגדולה מאוד של הונגריה גם, שסמוכה אליה, ובכלל, באווירה לא, המודרנה לא נגעה שם כל כך כמו, כפי שהיא נגעה במחוז בוקובינה. אבל זו הייתה דרכו, זו הייתה דרכו תמיד, וזה מופלא דרך הקירוף שלו, והאופן שהוא חיבק אנשים, ואני יכול לספר רק סיפור אחד מני רבים, לאחרונה נפגשתי עם משפחה שרצתה לשמוע קצת על הקשר של סב המשפחה שלהם עם הרבי. וסיפרתי להם סיפור מופלא, והם התרגשו מאוד. שכשהרבי הקים את הישיבה, הוא זימן, כ-12 מתלמידיו שיסייעו בתמיכה הראשונית. והיה אחד התלמידים שמאוד מאוד נפעם, והוא רשם צ'ק גדול. הרבי הסתכל על הנתינות של כולם, ואז הוא אמר לו, לייזר, בלאבדו, תשאר פה איתי רגע. כולם יצאו, נפרדו מהרבי והוא נשאר. הרבי מוציא את הצ'ק, הרבי אומר לו, לא אליך כיוונתי. למען האמת, לפי המצב הקשה שלך, אני צריך לך להוציא צ'ק. זה פי כמה גדול ממידותיך. והחזירו לו את הצ'ק. האופי של הרגישות, אני אספר אולי משהו ממש אישי. דודי, רבי ישראל זילבר שלה, כשהיה גבאי של הרבי מוויז'ניץ, של ישועות משה, כל ימיו סיפר את הסיפור הבא. המשפחה של אבי, עליו השלום, התפצלה בימי המלחמה אחרי שגירשו אותם מעבר לבוג לטרנסניסטריה, אחרי זה גירשו אותם חזרה. בדרך חזרה, לפני שהם חזרו שוב לטרנסניסטריה, המשפחה התפצלה מצוק העיתים, כי היה קושי בנסיעה וכו' וכו'. הסבא שעל שמו אני נקרא, נסע עם שני הבנים הגדולים שלמדו בישיבת ויז'ניץ, תלמידי ויז'ניץ, אחד יצחוק מאיר, שנקרא על שם בן משפחה שלנו, שחיבר ספר חשוב על אור החיים הקדוש, שנקרא אור יקר, והבן הבכור, מיכאל, והבן הילד, ישראל זילברשלג, היה ילד בר מצווה. הוא נהיה בר מצווה בערבות אוקראינה. הוא הניח תפילין ברפת, כשאבא שלו העיר אותו לפנות בוקר, ואמר לו, היום הבר מצווה שלך. והם כבר הספיקו ללמוד הלכות תפילין בבית, לפני הגירוש. הוא אמר, תתי חונשקן כויח צאופשטיין, אין לי כוח לקום. הוא קם, בירר ברכת תפילין, ונפל חזרה. עד כדי כך היה המצב, שהגויים אפשרו להם ללון ברפת, אבל כשהיו גשמים עזים, היו מוציאים את הגולים ומכנסים את הבקר. ודודי בגבורה עצומה, הילד הזה בן ה-13, קבר את אביו, זכה להביא אותו לקבר ישראל בעיירה שנקראת עזרניץ, עיירה שידועה מתקופת הבעל שם טוב, הצליח לאתר איש חבר קדיש הזקן שיקבור את אביו, הוא לא רצה אף פעם לחזור לשם, הוא אומר כי קברנו, חלק הארי היה בשלג, ועוד שכבת אפר קטנה, לא רוצה לחזור לשם, אני פוחד ממה שהיה שם. ואת שני אחיו, שהם בדרך אחד נפטר מטיפוס, והשני מרעב, והוא עצמו מצא באיזה רפת כיכרות לחם יבשות, גנב סק של כיכרות לחם, הסתתר באיזה מטבן, היה יורד כל בוקר לנהר, ומוצץ פיסת לחם עם המים. ואחרי חצי שנה שהוא פחד לצאת מהמטבן, הוא החליט שהוא לא יכול יותר, הוא יצא לחפש את ההורים, את אמא, ואמרו לו שאמא נמצאת במקום במחנה שנקרא ג'ורין. הוא חצה בפחד גדול את האזור, במאמר מוסגר, ליוו אותו, ראו שהוא לא יכול לסחוב את השק, שתי גויות החזיקו אותו בידיים, לקחו אותו עד לג'ורין והראו לו את המקום, ואז כשהוא הגיע לארץ ישראל, והוא שמע שהרבי מבלז אמר, שכל מי שניצל משם, שתי מלאכים ליוו אותו, הוא אמר, אני כבר לא צריך להאמין, אני ראיתי את זה במו עיניי. הוא הגיע לג'ורין, האדם הראשון שהוא פגש שם, היה הרבי המקור ברוך. הוא היה לבוש, הוא אומר, עם קפטנה, לבוש יפה, הוא שאל אותו, רבי, אתה יודע פה איפה משפחת זילברשלג? ואז הרבי מרים אליו עיניים, הוא הכיר אותו כל קיץ, הוא היה בא לעיירה שלהם, לגיסו גורה ומורה, לנופש, את העיירת קיץ, והוא פתאום נותן שאגב, אומר, שרו לי ניו, תוס ביסטי, ישראל, זה אתה, וחיבק אותו. הוא אומר, מה זה חיבק אותי? אני רוצה, לא רוצה לתאר לך איך הייתי נראה, הייתי מלא קינים, לא התקלחתי חוץ משטיפת פנים, כל יום בנהר, לא יכולתי להתקלח במשך חצי שנה. וככה הוא חיבק אותי, ובכה איתי. הוא אומר, עד עצם היום הזה, הוא ספר כשהייתי גדול כבר, עד עצם היום הזה, כל מה שנתן לי כוח, לשרוד את המלחמה, ולהתנסה כארי אחריה, זה החיבוק הזה, החם, ולא מדובר, הוא לא היה חסיד שלו, הוא היה חסיד של חצר אחרת. אבל הוא זכר את הילד הקטן מלפני בר מצווה, מהיישוב שאליו הוא היה בא. ובדרך הזו ממש ליקט נבזרים כמלקט שיבולים, משפחות שלמות שהוא העמיד בחיפה של אנשים שיכלו בקלות לא להשתייך היום למחנה הזה החרדי.
אני רואה את ה...
דמות מיוחדת במינה.
אני קורא את המסע שלו בחיים, איך שהוא עובר לצ'רנוביץ, משם לברשוב, האחים שלו, חיימר ובלעזר, עוזרים לו, פודים אותו מהגטו, והוא נודד בכל מקום, מקים תלמידי תורה ומקוואות, והם מוסדות לפליטים, ליהודים הפליטים שמסתובבים בכל מקום. הוא לא שקט על שמריו בנדודים שלו. כל הנדודים הוא עשה משהו, המקור ברוך.
כן, בכל מקום, בכל מקום. בכל הזדמנות, והיה באמת תמיד, גם באותה תקופה, היה אולי הנושא כלים הכי גדול של, של ארץ ישראל, שיהודים צריכים לחזור לארץ ישראל. תמיד היה אומר, המשנה אומרת, הלם בבית הקברות שוטה. הוא לא יכול לסבול שיהודים יישארו לגור בגרמניה. מישהו בא פעם לקחת אותו לאיזה נסיעה, והוא היה בפולקסווגן, שזה תוצרת גרמניה, והוא אמר, לא אני. אני על היצור של המתואבים האלה לא עולה. היה מאוד בכל מקום השפיע והשתדל.
ואת המהפכה הזאת המשיך גם אחיו, החוכמת אליעזר, שהוא המשיך את התנופה הגדולה בחיפה.
בנו. ויש לציין שזה לא בנו לבדו. גם האח, גם אחיו, רב מוישה, ראש ישיבה, שבעצם נתן לרבי, כן, נתן לרבי החוכמת אליעזר המון המון כוח להתמקד בחלק הרוחני, שהוא היה בניין האדם, הוא היה בניין החומרי, ובעצם הקריב את חייו באופן מרשים ביותר, שלא לדבר על החינוך מבית של אהבת אחים שהייתה שם, עם אחותה הרבנית שטרנבוך, שאת הכסף הראשון שלה כסחירה בארץ ישראל אחרי הלימודים, היא הלכה והגישה לאבא שלה שיהיה לו בשביל להזמין תוכניות לבניין שכונת רמת ויז'ניץ.
עכשיו אני אספר לך משהו אישי על הרבי האחרון, על חוכמת אליעזר. אני עשיתי ספר על מקומות קדושים בארץ ישראל, על בתי כנסת היפים בארץ ישראל. נסעתי מהצפון לדרום עם שני צלמים מקצועיים. זה ספר שהוא יצא גם באנגלית וגם בעברית, ספר גדול מאוד. ולפנות במוקר מוקדם הגענו גם לחיפה, ואז הגענו לבית הכנסת. חיכינו כדי שהוא יצא החוצה, כי לא רציתי לצלם אותו, להפריע לו במה שנקרא בעבודת הקודש שלו. אז אחרי שחרית, הוא יצא, ביקשתי מצלמים שיכנסו ויצלמו אותם את הכנסת. ואז הוא שאל מישהו, מי אני? מה אני עושה פה? ואז הגבאי שלח איתו, אמר לו שאני באתי פה לצלם, אני עושה ספר, יש פה גם שני צלמים שנמצאים איתי, אז הוא שאל בשקט כזה, בארוחת בוקר הוא כבר אכל? אז הוא ניגש אליי, שואלתי, תגיד לי, אמרתי לו, לא, התפללתי פה, ואנחנו ממשיכים בדרך, אומר, אתה לא הולך לשום מקום, הרבה אמר, אתה נכנס לכל אצלנו ארוחת בוקר. ונכנסתי לו בביתה עם שני צלמים, לא דתיים, שהתרגשו מאוד, ואכלנו את ארוחת בוקר.
טוב, הצד האנושי שלו זה לדבר ימים ולילות, ובלתי ניתן לתיאור.
עכשיו שאלה גדולה, אתה עשית ספר על בלז, על הרמ"ל מבלז, למה אתה לא עושה ספר על ויז'ניץ, על סרט ויז'ניץ?
בוא נתחיל ככה.
רק מה שסיפרת עכשיו זה ספר.
מה שקרה עם הספר על בלז, שאני הגעתי לספר עם בלז דרך ספר שכתבתי למקור ברוך, שנקרא מלך יושב, על שם היושבים שהיו בבלז, היות והיה שם חתן ומאוד מאוד מאוד התקרב לרבי מבלז, ודיבר עליו אין סוף, וכשכתבתי בכלל ספר על המקור ברוך שנקרא צדיק לברכה, לפני הרבה שנים, זה היה מין ספר זיכרון עם פרקים רבים עליו, שאלתי את הרבי החוכמת אליעזר, מפה אפשר לראות גם חלק מגדולתו, איך אני מתייחס לקשר שלו עם בלז? אז אומרת, תקשיב, הספר הזה הוא על אבא, נכון? אבא, אתה יודע את היחס שלו לבלז, הוא היה חסיד נלהב של בלז. ותכתוב הכי גדול והכי נשגב שיכול להיות, כי זה מה שישמח אותו וזה מה שיכבד אותו. ואז כתבתי את הספר הזה, בעקבות הספר הזה כבר ראיתי שיש המון חומרים אצלי על בלז גם, ואז כתבתי את צמצמת המן, ולמעשה יש לי ספר מוכן למקור ברוך, אני מחכה עוד לכמה השלמות, וגם ספר על החוכמת אליעזר. ואני מקווה שבשנתיים הקרובות נוכל לברך על המוגמר. פשוט החוכמת אליעזר, אני לא יכול, אני כל יום סיפורים חדשים. אני אגיד לך דוגמה מוחשית מהשבוע. מספר לי חבר קרוב, איך דיברנו על הרבי בגעגועים גדולים בהרגה, ואני אומר לו, תספר איזה משהו טוב מהרבי. הוא אומר, נכנסתי פעם ביום ההולדת כמו שהיה נהוג, ואמרתי לרבי, אני רוצה לקבל על עצמי איזה קבלה, מה הרבי ממליץ? אז הרבא אמר לו, אתה זוכר את השיחה שאני דיברתי על זמן? אני מאוד מאוד מקפיד על זמן, אני חושב שזה חלק עצום בעבודת השם. קבל על עצמך אפילו חלקים קטנים של זמן, שאתה מקפיד עליהם, שהאוכל יהיה בזמן אוכל, התפילה בזמן תפילה, הלימוד בזמן לימוד, לא לקרוא בתפילה ולא לאכול באמצע הלימוד, שכל דבר יהיה מסודר. הוא אומר לו, אני אגיד לך את האמת, אני מאוד אוהב את השעון. הוא מסתכל, פשוט אצלו דקה זה דקה. זה פשוט מפעים, יהודי היה כל כך הרבה, כמעט 50 שנה רבי, לא כמעט, הוא היה 50 שנה רבי, לא זוכרים אותו מאחר לתפילה. היה יכולתי לכוון את השעון, לפי הזמן שהוא מגיע, ותמיד, ותמיד חרה לו שאמרו לו, כותבים בהזמנות 7:30, אבל תבואו ב-8:30, החופה תהיה ב-8:30. הוא לא יכל לשאת את זה, ובחתונה של ילדיו, הוא ממש עמד על זה, שמה שכתוב, זה מה שיהיה. והמון כאלה פרטים של עבודת השם, של התנהלות, של שליטה מוחלטת על המידות שלו, שליטה שאין שנייה לה. אני מצאתי פעם, מרפיניה למאוסטיל, הגיס של הרבי מבלז, שאמר פעם שהכוח של אדם להשפיע על הזולת, נובעת מהכוח שלו לשלוט על עצמו. השליטה העצמית שלו, לא להגיב, לא לדבר, לא זוכרים מילה מיותרת ממנו. הרב ממקווה שיהיה בריא אמר, את הרבי הזה אני מאוד מאוד אהבתי, כי כל כך הרבה שנים הוא רבי, טעות אחד הוא לא עשה. אולי צריך לבקש אף פעם סליחה ממישהו, לא פגע באדם. זה דבר שלא יכולים להגיד כמעט על, על, על בני אנוש. ומי שבאמת חווה אותו מקרוב, זה פשוט לא יאומן. לא יאומן באיזה כוח לרדת אל החסידים, בכל. באיזה כוח פשוט להוביל הכל. באמת.
הדמות מיוחדת.
השפעה, הדמות של אביו. הדמות של אביו, הוא תמיד אמר, והוא היה מקושר אליו, הוא מקרה ראשון בחסידות שלא רצה לשבת אל כיסא אביו, בבית הכנסת, כל השנים, הכיסא של הרבי זצ"ל המקור ברוך, עם הסטנדר, היו מונחים על מקומו, הרבי לא הסכים לשבת על מקומו, הוא ישב טפח משם, ועל העמוד הרבי ציווה לחרות, בהתחלה זה היה על קלף, עם כיסוי זכוכית ואחר כך ברקמה, 4 קטעים מהזוהר הקדוש על מקומו של הצדיק שנשאר באי אלמה. הכל אצלו היה מתוכנן, מחושב, ענייני. עכשיו יצא הספר שלו על התורה, אתמול למדנו, רק ספר בראשית יצא בינתיים, ספר שלם על בראשית. אף לב אפלה. איך הוא השאיר את זה, איך הכל היה מסודר, איך הכל... פשוט באמת דמות אשכולות.
עכשיו סתם שאלה מסקרנת, יש שם את הכדור בתוך הקיר? איזשהו כדור ליד המקום של הרבי, שנכנס איזשהו כדור מאיזה יריעה או
משהו? במלחמת מלחמת המפרץ.
אז נכנס שם איזשהו כדור שאני יודע...
אני יכול לספר לך שבני הגדול, הבחור, גר ממש מול לאון בלום, איפה שנחת טיל על צלע ההר, ולא פגע בכלום, אבל כמות אדירה של כדוריות ברזל נמצאה על המיטה של התינוק, שהחלון שלו משקיף ממש לצלע ההר, איפה שנחת הטיל, וכמובן שהוא לא היה ולא קרה כלום, ו... נס של ממש. למעשה גם לבית הכנסת נחתו כדוריות. כדורית אחת חצתה זגוגית ענקית ועשתה חור ממש בגודל הרסיס והגיע עד לפני הכיסא של הרבי.
וזה נמצא שם עד היום?
לא, לא, לא. זה לא המקום בשביל לעשות.
לפני כמה שנים, כשהייתי שם בצילמתי את הכנסת, הראו לי את החור של הרסיס הזה.
החור של הרסיס בזגוגית למעלה נמצא. עדיין נמצא. ליד ארון הקודש עשו שינויים, אבל אתה יודע מה? מי שמכיר קצת את הרציונליזם של... של הרבי, אני אגיד לכם אולי מהרבי מהחוכמת אליעזר, משהו מאוד מעניין, שפעם הוא נתן לי איזו הבטחה על משהו, וזה התקיים ממש באופן מדהים. ובאתי לספר לו, ודיברתי על זה בנימה של גילו איזה מופת. אז תמיד כשהוא היה רוצה לדבר אליי באירוניה, או משהו לגחך עליי, ככה בשיחה, אז הוא היה קורא לי בשם דודי. כי כרגיל, השגרת הלשון שהרבי היה קורא לי זה דובית חיים. זה שתי השמות שלי. קרא בשתי השמות. הוא אמר לי, דודי, אתה רוצה להכניס לך ג'וקים בראש, תכניס לך, אבל לי אל תכניס. כאילו. לא, הוא מאוד מאוד, תמיד, תמיד הוא עדף כל ניסיון להגיד לו משהו שהוא בירך וזה הצליח, הוא לא היה שם, הוא לא היה שייך לזה, ומאוד מאוד מעניין, כל ההתנהלות שלו היא התנהלות מאוד מאוד מעניינת. כל השנים באותו עניין.
אני זוכר גם את הביקור שלו בירושלים, בשטיבל של סרט וישיץ בירושלים, הוא גם בא לבקר, זה גם כן היה ביקור מעניין. האדמו"ר הנוכחי לא הגיע עוד לירושלים, נכון? או שהוא כבר היה?
הוא כבר היה שבת בירושלים ממש לאחרונה, ולמעשה השבת הייתה שמורה רק לאנשי ירושלים. אני ניסיתי להגיע לירושלים ולבקש רשות מיוחדת כמי שהיה מהמייסדים של השטיבל בירושלים. חשבתי שהזכות הזו תעמוד לי, ואחראי על כך אמר לי, לא, אין מקום, ורק המתפללים מהשטיבל עצמו יהיו. וכיבדתי את הבקשה הזו, ו...
וואו, עוד ניפגש בירושלים, החדירה שם ליד. גרת שם ליד.
כן.
בעזרת השם,
כן, תמוך אליך.
נכון. הקדוש ברוך הוא יעזור וגם תחזור חזרה לירושלים.
כולנו נחזור לירושלים. עתידה ירושלים שתתפשט על כל ארץ ישראל.
עד חיפה.
אז כנראה שאני אגור באחד משכונות ירושלים שתיקרא חיפה.
בעזרת השם. תודה רבה לך, דודי.
יום טוב. זכותו תגן עלינו.
אמן, אמן.
Thank you.
עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם חיים בנט, מלחין ומפיק מוזיקלי של מוזיקה חסידית, זוכה בהמון פרסים, שחסיד סרט ויז'ניץ, משם הוא התחיל, ורק לעבור על השירים שלו, מהדיסקים, מהקסטות, שירי ילדים ושירים מבוגרים ואינסטרומנטלי, הוא ככה בשירים. שלום רב חיים בנט.
שלום, שלום לכם.
אז בואו תכניס לנו קצת לאווירה של סרט ויז'ניץ. המנגינות של סרט ויז'ניץ התחילו ממך, והם מובילים אותנו בהמון שירים בכל הארץ. שירי רב חיים בנט, ממה התחלת? מאיזה שיר? אתה זוכר מאיזה שיר התחלת? מרננו חסידים, נכון?
נכון, רננו חסידים זה שם המקהלה.
רננו חסידים זה הקלטת הראשונה שיצאה, תקליט, אחרי זה קלטת, שזה השם, גם שם של המקהלה שמלווה אותך כבר כל כך הרבה שנים.
כן, 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 נכון. התחלנו באמת, בבקשה.
אני אומר, השירים של רננו חסידים הראשונים, זה הנה אנוכי שולח לכם, שזה, הנה אני למי לי, נכון? זה השירים הראשונים בתוך התקליט שנקרא רננו חסידים.
כן, זה מה שעשינו, הפקנו 17 דיסקים של רננו חסידים. הראשונים הם באמת ממש משירים שמשנת תפשין כזיים, וילך ועד אחרון שיצא לפני כמה שנים, היינו מאוד מאוד שמחים להמשיך, אבל לצערנו עכשיו בגלל כל האינטרנט וכל הסיפורים האלה שכל דבר גולש ואין סיכוי למכירות, אז קשה מאוד להפיק את הדיסקים לצערנו.
עכשיו, לא עכשיו על, עשיתם גם על פרשיות התורה, נכון? על חומש בראשית, שמות ויקרא, על כל החומשים עשיתם שירים.
כן, כן. זה היה, לי ליין מיוחד לילדים. קראו לזה רנו ילדים, קראנו לזה. וזה היה, במסגרת של ההפקה הזאת של לילדים, אז עשינו חמישה חומשי תורה, עשינו יהודים ומלכים.
נכון, גם זה יצא כמה... שש או שבע או שמונה קלטות כאלו שיודעים בני מלאכים. קלטות אחרי זה עבר גם לדיסקים, נכון?
כן, שש קלטות, וחמישה חומשי תורה, והרבה דברים לילדים עוד עשינו, עשינו גם ביידיש, דרך אגב, קלטות לילדים, זה רבה השם.
עשיתם גם שירים לפעוטות, גם שירים לפעוטות, נכון?
גם לפעוטות, נכון, יש... כמו זה אח אח יש לי אח על הילדים לילדים שגוזזים רק עכשיו את השערות את הפאות שצמחו להם פתאום הרבה דברים את האמת שכל הדברים האלה כתבו לי מחנכות בבית יעקב ושכחו לי את השירים ואני רק הלחנתי את המנגינות על המילים האלה מילים
ויש משהו שמאוד מזכיר, זה מקהלת בודפסט, גם בעברית וגם ביידיש. זה גם שלכם. זה גם שלכם.
כן, כן, ברוך השם. כן, אבל זה היה, איך אומרים, זה היה איזה קטע, אני ברוך השם זוכה כל שנה עד היום, ברוך השם, אני עולה על השולחן בפורים, עושים סקצ'ים, הצגות, ושנה אחת, באמת, ממש בהתחלה, כן. אז עליתי בפורים עם מגילת בודפסט, ואז פתאום נהיה לחץ, ככה, תשמע, זה כל כך יפה, כל כך מגלגל. אז תקליט הזה, לא היה תקדים לדבר הזה, והפקנו את זה.
היה גם דבר שהוא מאוד חדשני, היה שירי המערם שפירה מדובלין, שגם זה בהוצאה שלך.
נכון, שירי המערם שפירה.
זה החידושים שזה השירים שלו. זה החידושים שזה השירים של המערם שפירה.
כן, אני, תראה, אני קיבלתי את ההפקה איתה, היה חגיגות לפני באמת הרבה הרבה שנים, שהפיק אותם רב מאירידה אברמוביץ', חבר כנסת אברמוביץ', שהוא היה תלמיד של ישיבת חכמי לובלין. ואז הוא קרא לי ואומר הוא שעושה, היה זה סיום שעס, זה המון שנים, אני באמת שאני לא זוכר את התאריכים, ואז הוא אמר לי שהוא רוצה הפעם להפיק קלטת עם שירים של רמי שפירה. הוא למד בישיבה והוא זוכר. ואז הוא נתן לי ספר של רב דוד הלחמי. אם אתם זוכרים את
היהודי
הזה. כן. שהוא גם היה תלמיד של רמי שפירה. והיו שם תווים. תווים עם המילים ביחד, ולפי זה הפקנו את התקליט הזה, ואת הקסטה הזאת בעצם היא הייתה, ובאמת היה לזה ביקוש מאוד מאוד גדול, וזה ממש היה חידוש, חידוש באמת לכולם, שרמי שפירה, זכותו יגן עלינו, שעכשיו באמת היו צד, ובשבוע הבא היו צד, אז באמת כדאי באמת להזכיר את זה, שרמי שפירה היה הוא שירים,
ואנשים שרים את השירים אבל לא יודעים ששייך לרמי שפירה,
ולא יודעים אפילו. כן,
בדיוק, וזה חידוש גדול שרמי שפירה גם הלחין וגם יש את השירים שלו, ואז נמצא היום על דיסק שירי מרם שפירה, כמו אוצו איצו ואיתופו, שזה רמי מרם שפירה.
כן, כן,
ועוד שירים שלא יודעים שזה מרם שפירה, אבל זה הוא.
אפילו יבוני המקדש, יבוני המקדש.
נכון.
כן.
עכשיו, רב חיים, על מה עובדים עכשיו?
מה עובדים עכשיו? עכשיו, אנחנו עובדים עכשיו, יש לי מקהלות ילדים פה בבני ברק. מקהלות של, מקהלות חסידיות, ומקהלות של חדורים רגילים, ביטאים, ככלל, כל העיר משתתפת פה, זה ארבע מקהלות, חסידיות, ליטאיות, ואחינו בני עדות המזרח, שכולם במקהלה אחת, ואנחנו עושים איתם דיסק עכשיו, זה כבר בשלבים סופיים.
איך יקראו לדיסק הזה?
אני עוד לא יודע. אני עוד לא יודע.
ועשו כולם עבודה אחת. ועשו כולם עבודה אחת, כן?
כן. טוב, זהו, אז עכשיו הזמן, לפני הבחירות, נזכיר את ה... זה היה להיט, ויוסו ויוסו ויוסו,
נכון.
זה גם השם שלי, כן?
נכון.
זה יצא אז לכנסי הגדולה, זה יצא... מי שזוכר את התקליט הלבן.
נכון.
כן.
הנה, שומע את זה ברקע גם.
Okay.
מי שר שם, אברהם פריד?
לא, לא, לא. לא זוכר את השם, זה ילד כמוד, ומקהלה שלי, מקהלת הילדים מחיפה. מקהלת צעירי אגודת ישראל מחיפה.
יוסו 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 כולם אגודו 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 אחד יוסו 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 כולם אגודו 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 אחד לעשוי רצוי נכון לעשוי רצוי נכון ולאי מבשולי לעשוי רצוי נכון לעשוי רצוי נכון ולאי מבשולי אגודו
רב חיים, תודה רבה לך על הדברים, ושעוד נובי מסייבוס, שהקדוש ברוך הוא יתן לך עוד הרבה כוח.
תודה רבה, תודה רבה. אמן, תודה, תודה רבה לכם, כל טוב, שלום.
שלום טוב, אני שלום שלום. כבר כמעט עשור לפטירתו ולהלכתו לגנזים מרומים של מרן רבי עובדיה יוסף. לי היה איזשהו קשר מאוד מיוחד איתו, בעיקר עם הספר שאבי הוציא על מנהגי ארץ ישראל, נכנסתי לו מדי פעם, ודיברנו כבר הרבה שנים, אנחנו מדבר כל שנה בתוכנית הזאת המיוחדת על ירושלים, אנחנו מדברים על מרן הרב עובדיה יוסף, והפעם אנחנו רוצים לדבר עם ביתו, הרבנית יהודית יוסף, שלום לך הרבנית.
שלום וברכה, אני כמעט כמו ביתו, אבל אני הקלה שלו.
כן, את הקלה שלו, מה שנקרא, בין החשובות שאני מכיר בבית הזה. עכשיו את ביתו של רבי אברהם סודרי. רבי אברהם סודרי, נכון. יליד ירושלים, העיר העתיקה. אני ביקרתי גם בבית איפה שהוא נולד, שם בעיר העתיקה. דיברנו הרבה על הבית שלו, וצריך לומר שמרן שמח על השחיטה שלו. הוא נוסע לחוץ לארץ כבר שנים, בדרום אמריקה ועושה עבודת קודש, נכון. ומרן הרב עובדיה יוסף שמח על, רק על השחיטה שלו. איך...
אז זה מה שבדיוק חשוב לי להדגיש.
כן, בבקשה.
אבי שיהיה בריא, אני יכולה להגיד שבאדר הקרוב, בדיוק בתקופה הזאת, 57 שנה שהוא נוסע לחול וחוזר בעניין השחיטה. זה אומר שאת הרב, את מרן הרב עובדיה, הוא הכיר עוד לפני שאני התחתנתי עם בעלי. ועוד בזמן שאבא שלי היה ברבנות הראשית, והרב מרן הרב היה הרב הראשי לישראל, הוא כבר הכיר את אבא שלי, ועוד בזמנו היה סומך עליו מאוד מאוד על כל נושא השחיטה.
מי שמכיר את אבא שלך יודע בדיוק על מה את מדברת, על שהמרן הרב סמך עליו, אבא שלך הוא ידי יקר ומיוחד, בעיקר אני מחבב אותו כיליד העיר עתיקה, כאבא שלו והסבא שלו והמשפחה בכלל, שאפשר לסמוך עליהם בעיניים סגורות. עכשיו אנחנו רוצים, אז אנחנו רוצים לדבר איתך על הבית של חמיך מרן הרב עובדיה יוסף. איך נראה הבית שלא בזמן קבלת קהל? אנחנו מכירים את הבית, קבלת קהל, מחכים פה ומחכים שם, בחדר הזה ובחדר ההוא, אבל איך נראה הבית אחרי שהבית מתרוקן, כל אחד הולך לדרכו והרב יושב ולומד? איך נראה הבית בזמן לא, שלא קבלת קהל?
אז קודם כל, כל עניין של קבלת קהל היה אך ורק בשעות של התפילה. בגלל שבזמן שהוא היה לומד, אנחנו ידענו שאנחנו לא מוסרים לו. אני תמיד מספרת את הסיפור הזה, כשבאתי לגור בבית של הרב, אמרתי, וואי, שהרבנית הייתה, זה הרבנית, זה אשתו, ידעה מה להגיד, ידעה איך לבוא לדבר עם בעלה, מה אני עושה? מה אני עושה אם יבוא בן אדם, יבקש להיכנס, הרב יהיה לו באמצע לימוד, מה אני יכולה לעשות? ואז בחודש, אני זוכרת, בחודש הראשון שבאתי לגור שם, דפק אזרח בדלת, והוא אומר לי, אני מרגיש חובה להיכנס עכשיו לרב ולהתברך אצלו. אמרתי לו, תראה, הרב עכשיו באמצע לומד, קשה לי, אני לא רוצה להפריע לו. הוא אומר לי, בבקשה, תשאלי אותו, אולי הוא יסכים, אני ממש מרגיש חובה. שאלתי אותו, זה עניין של פיקוח נפש? הוא אומר לי, לא. פשוט צורך להתברך אצלו. ממש ניגשתי לרב בדחילו ורחימו, ואני אומרת, מה אני עושה, איך אני מפריעה לו, הוא באמצע לימוד, ואני שואלת, ולא הייתה לי ברירה להפריע, ואני אומרת לו, כבוד הרב, יש איזה אזרח, שהוא אומר שהוא מרגיש צורך להיכנס לרב להתברך, אבל זה לא עניין של פיקוח נפש. ואז הרב ענה לי ואמר, אם הוא רוצה שהברכה תתקבל, תגידי לו שיבוא בתפילת ערבית, שאני מקבל קהל, ואני אברך אותו. אבל אם הוא לא רוצה שהברכה תתקבל, אז תגידי לו שיכנס עכשיו, ויפריע לי באמצע הלימוד. כמובן שאותו אזרח, הוא בחר את הבחירה הראשונה, שהוא יבוא בתפילת ערבית. אז ככה זה היה לאורך כל הדרך. כל הנושא של קבלת הקהל היה אחר כך שבנינו לו את הבית כנסת, הוא היה מקבל. אני לא חושבת שיש אדם בגילו, שקיבל קהל כל יום, פעמיים ביום, ובצהריים הוא היה מקבל את כל החתנים והקלות, שהיו אותו יום מתחתנים והיו באים לרב. אני אומרת לכם שאני מניסיון, שהיו דופקים לי אנשים בדלת, וזה רוצה ככה וזה רוצה ככה, אני הייתי משתדלת, כל הזמן הייתי חושבת על הרב, בגיל שלו לשבת ולשמוע, וזה היה מאוד משפיע עליו. כי אם היו באים עם אנשים, עם צרות מאוד קשות, ועם דברים שלא פשוט לשמוע, הרב היה יושב ובוכה איתם. היה לו קשה לשמוע. אני זוכרת, הייתי יודעת באותו יום מה היה בלשכה. הוא היה מגיע או עם עיניים אדומות, או שהוא היה בא וקצת מחייך וצוחק כשהוא שמע דברים טובים. אבל זה היה הגדלות של גדול הדור.
יש את התמונה המפורסמת של הרב שיינברג, שמגיע אליו הביתה ויושב מולו משה שיבה גדול עם הרבה תליטות שהוא לבש עליו, ואז הוא יושב בוכה והרב אומר לו, אל תבכה. זה מחזה מאוד מיוחד לראות איך שהרב מנחם אותו שלא יבכה.
נכון, הוא היה בוכה, הוא סבל נורא בגב והכאבים היו עצומים, והבכי שלו היה לא על הכאב, על הכאבים. הבכי שלו היה, הוא אמר לרב שיינברג, שהוא לא יכול ללמוד. אז הוא אומר, אם אני לא יכול ללמוד, מה יש לי לעשות בעולם הזה אם אני לא יכול ללמוד? וכשהוא הבין שהוא לא לומד, לא אוכל ולא מצליח להתפלל, אז הוא הסכים שיעשו לו את הניתוח, כי הוא מאוד פחד מהניתוח הזה. זה היה, הביאו אז בזמנו רופא מחול, והוא מאוד פחד לעשות את זה. אבל כשהוא הבין, שהוא אמר לנו, אני זוכרת, זה היה שבת חנוכה. והרבעתי לעולם הזה כדי להתפלל, ללמוד, לכתוב ספרים. ברגע שאני לא עושה לא את זה, לא את זה ולא את זה, אין לי מה לעשות פה. אני מוכן לעשות את הניתוח, ומה שיהיה יהיה. וברוך השם, הניתוח חזר לו, ובעוד אותו לילה הוא חזר לשבת וללמוד, וזו הייתה השמחה הגדולה שלו.
כן, ואם את מדברת על ניתוח, אז גם הסיפור של הרב, שהרב היה בבית חולים, ויצא לעבור איזשהו טיפול, וביקש מהרופא רשות שהוא הולך הביתה וחוזר חזרה, והרופאים לא הבינו מה זה הדבר הזה, אבל הוא ביקש, הוא הלך, הוא חזר חזרה, שאלו אותו מה היה, הוא היה צריך להתיר איזושהי אגונה, לגמור, לכתוב איזשהו פסק דין בקשר לאגונה, וזה הפריע לו, הוא לא רצה לעשות את הניתוח, עד שהוא לא שחרר את האגונה הזאת. זה כדלות מיוחדת. עכשיו,
אני בנושא של האגונה, אני מזכירה סיפור גם מאוד מאוד יפה, שהיה לנו באופן אישי, שזה היה בזמן של אסון התאומים, ואני זוכרת שהגענו בבוקר, ואנחנו רואים אותו עם הבגדים של אתמול, אפילו לא נכנס לחדר השינה, גם בחדר השינה הוא היה יושב וכותב. שאלנו אותו, אבא, מה קרה? למה לא הלכת לישון? אז הוא אמר לנו, איך אני יכול ללכת לישון שיש אגונה שמחכה ובמתח לקבל את התשובה שלי? אני יכול לישון? ואז הוא אומר, אמנם לא סיימתי, לילה שלם, לילה שלם. אמנם לא סיימתי, אבל מיד אחרי התפילה תודיעו למזכיר שהיום אני לא מקבל קהל. אני חייב לסיים עם הפסק הזה. ומיד אחרי התפילה, כשהוא ניגש לשולחן הכתיבה, הוא מגלה שכל מה שהוא כתב בלילה נעלם. כל בני המשפחה התחלנו לחפש את זה, ואנחנו פשוט לא מוצאים את זה, ונורא פחדנו מה הרב יגיב עכשיו. התגובה שלו הייתה פשוט מאוד לא פשוטה. הוא פרץ בבכי ואמר לנו, מה אני אגיד לאותה אגונה? שמה? שלא הספקתי לכתוב את התשובה? שלקחו לי, שנגעו לי בתשובה? אז הוא לקח על עצמו ואמר, אני מבקש ממכם, אני לא מוכן לא לאכול, לא לשתות, עד שאני לא מסיים לכתוב שוב את את הפסק. והוא ישב מ-8:35 בבוקר עד 4 אחרי צהריים, כדי לכתוב את הפסק בלי לאכול ובלי לשתות, בלי שום דבר, כדי שהאלמנה הזאת לא תהיה במתח, ושהיא תדע את הפסק כמה שיותר מהר.
וואה. עכשיו, אם את מדברת על פסק, אז סיפרה לי פעם הרבנית הדינה, גיסתך, סיפרה לי שבבית הדין היה איזשהו דיון זוג, שהיה בדיון בבית הדין, והתווכחו ביניהם, והרב שיימם לו כבר הוויכוח הזה, כי הוא מכיר את זה כל פעם שבאים לדיון, זוג מתווכח, וזה ויכוחים אותו דבר. הרב הוציא נייר, וצייר את הפרצוף של הבעל, והבעל אחרי כמה דקות שנגמר הוויכוח, לקח את הרגליים וברח, ולא ידעו איפה הוא. וחיפשו אותו וחיפשו אותו, לא ידעו איפה הוא, עד שמישהו אמר שנדוב במגירה של הרב, פתחו את המגירה, מצאו את הציור שהוא צייר את הפנים של אותו בן אדם שהתווכח שם, וככה מצאו
נכון.
אותו.
נכון, והיא נכון.
אמרה לי שיש לה את הציור אצלו.
ידעו את הרב היה אומן.
זה הציבור לא ככה יודע. זה הציבור לא ככה יודע על...
כן,
על...
כן. נכון, זה אם בבית אצלנו, הרי בית של הרב הוא היום בית מורשת של הרב. נשארה הספרייה, החדר שהוא היה לומד, הכיסא, הכל נשאר אותו דבר. אז בשולחן יש שם את ה... לא היה לו כסף להדפיס, לא היה גרפיקה כמו היום, וכשהוא הדפיס, הוא רצה לעשות את שהוציא את יביע עומר, כשהוא היה צעיר מאוד, אז הוא ישב וצבע ועשה ככה עייר, ועשה דברים כל כך מיוחדים לעמוד הראשון של יביע עומר.
וואו. עכשיו נצא עם איזושהי נקודה אחרת, איך התנהל הבית בשבתות? אנחנו יודעים על התפילות, על הכניסה של הרב, על קבלת קהל, אבל שבת אין קבלת קהל, שבת זה שבת, איך היה הבית
נכון.
בשבת?
אבל עם כל זה, זה לא היה שבת שאנחנו יושבים עכשיו בשולחן ערב שבת, ומתחילים לדבר ולפטפט וכאילו יש זמן, זה היה פשוט קצר וקולע. הרב היה מגיע מבית הכנסת, אומרים את השלום עליכם וכל מה שצריך, הוא היה מאוד מתקתק עניינים. את האוכל הייתי צריכה להביא מהר, ואז הרב היה לו את השירי שבת, הוא היה אומר שיר והילדים אחריו. ואם יש שירים שהם לא ידעו, אז היה יושב ומלמד אותם. אחר כך הוא היה אומר הרבה דברי מוסר, ואז שמנו לב שדברי המוסר שלו היה מה שהוא ראה אותו שבוע בין הילדים. אם הוא ראה שילד אחד אמר לילד השני ככה, הוא התנהג ככה או משהו כזה, הוא היה אומר דברי מוסר על מה שהוא ראה. אנחנו היחידים, בעלי ואני, היינו היחידים שהבנו למה הוא מתכוון, אבל תוך כדי זה ככה הוא הכניס לילדים מוסר על כל מיני, מיני דברים. ואז הוא היה מסיים מיד את הארוחה מאוד מהר, כי הוא מאוד רצה להגיע מהר לשבת וללמוד, אבל היה לו מאוד קושי, הוא לא יכל לכתוב. אז הוא היה אומר לבעלי את הדברים, הרבה פעמים הוא היה אומר לבעלי את הדברים, מה שהוא למד, ומדבר איתו בלימוד, אחר כך החתנים שלי נכנסו, אז עם החתן שלי הוא היה מדבר איתו גם, ואז במוצאי שבת הוא היה קורא להם, ומתחיל לדלות מהם את כל מה שהם דיברו בשבת, בשביל שהוא יעלה את זה מהר מהר על הכתב שהוא לא ישכח. ובשבת זה ידוע שהוא גם היה מקפיד על 100 ברכות. אז ידוע הסיפור, אני לא יודעת אם אתם יודעים את הסיפור שהרב סיפר לנו, זה גם אנחנו היינו נוכחים, שיום אחד הגיע הגנן שהיה מגיע לבית של הרבנית, ואז הוא מספר לרב שהוא חולם בלילה, שהרבנית כועסת עליו, ואומרת לו, לרב, לא היה מה לברך השבת 100 ברכות, כי אין לו את העציצים שהוא היה רגיל, של כל הבשמים, תלך מהר ותעשה לו את זה. והרב היה, הוא לא האמין, כי זה מה שקרה באותו שבת. לא היה לנו את העציצים, מה שהרבני דאגה לו ועשתה לו. ובאמת לא היה, הוא ביקש מאיתנו בשמים, ולא היה לנו מאיפה להביא. הוא בא, באותו ראה, הוא כבר בא, מוכן הגנן, ואני זוכרת, הלך מהר ושתל את הבשמים, ועשה את כל מה שצריך בשביל שיהיה לרב את הבשמים, בשביל המאה הברכות.
כאן את אומרת ששולחן שבת היה מהר, אוכל ולך ללמוד. אני עוד זוכרת את התקופה שהוא גר בחובל קנה, והיה בשליל שבת, היה הולך לתת את הדרשה בישיבת פורת יוסף למטה, והיה הולך מהר. מגיע מרחוב אלקנה לישיבת פורת יוסף, כבר הרב המקדים היה, אני בלי הרב אלבז, היה הרב המקדים, שהיה מדבר לפני שהוא היה נותן את הדרשה שלו, אבל הכל היה קצר וענייני, דברים ברורים, ושעה של שיחה, שעה של שיחה שלי לשבת, אחרי זה הוא היה הולך, הוא לא נשאר לבקשות, הוא היה הולך, הזמן היה יקר לו, אבל את אומרת, מהר זה לבוא, לדבר וללכת.
נכון. וכל נושא הלימוד אצל הרב, זה היה מעל הכל.
כן, אני סיפרתי שאבא שלי הוציא ספר מנהגי ארץ ישראל. עכשיו, לפני כל גיליון שיצא כבר, שהיה מוכן, הייתי מגיע אליו הביתה ברחוב אלקנה, והייתי מחכה, הייתי בחור בישיבת חברון, הייתי יושב ומחכה עד שהוא יגמור לכתוב את ההגעות שלו. אחרי זה הוא כתב מכתב ארוך, על כל המנהגים, הוא שינה פה ושם במנהגי ארץ ישראל, מספרים. ואז הוא ככה, ראה שאני משתעמם, אני יושב, הוא קורא ועושה את ההגעות, ואז הוא אומר לי, אפשר להגיד לך איזושהי מילה דבדיחותא, אמרתי, בשמחה רבה, ואז הוא סיפר לי איזשהו סיפור, איזשהו בדיחה כזאת, אמרתי, ראיתי כתוב, אמרתי, כבוד הרב, גם אני יכול לספר בדיחה, בבקשה, ואז סיפרתי איזשהו סיפור, והוא מאוד הרצין כזה, והוא אומר לי, מאיפה שמעת את הסיפור הזה? אמרתי לו, מאבא שלי. אמרתי, אז הוא אומר, תגיד לאבא שלך, שלא יקרא את הספרים של דריאנוב. הוא שם צוחק על גבאים ורבי, שלא תקרא את דריאנוב, הסיפור הזה נמצא בחלק השני. הוא זכר את הסיפור, איפה הוא נמצא באיזה ספר, ואת הספר הזה אל תקרא. הוא היה קצת מסקי לדריאנוב הזה. אבל זה
זה כל כך אופייני לרב, זה כל כך אופייני לרב, זה כל כך כיף לשמוע את זה מצד אחד, אבל זה אופייני, זה בדיוק הרב, ממש ככה.
אז אני אספר לך עוד סיפור, מדברים על סיפורים על זה, היה נותן שיעורים בשמש דקה למטה בבית ישראל, כל חמישי בלילה, ואני הייתי כבחור בישיבה, הייתי אשכנזי היחיד שבא לשמוע הלכות שבת בשיעור. פעם אחת נגמר השיעור, אמרת הרב, הלכות שבת קצת משעמם, אז הוא אומר, מה אתה מציע לעשות? אמרת, צריך לספר איזה סיפורים, לפני הלכה, אחרי הלכה, קצת סיפורים לגוון. מאיפה אני אקח סיפורים? אני לי בחצי כעס כזה. מאיפה אני אקח סיפורים? אמרת לו, יש הספרים של הרב מימון, גדולי המאה או שרי המאה שהוא הוציא. מאיפה אני אשיג את זה? אמרת, אני אביא את זה לרב. שבאותו שבוע הלכתי למוסד הרב קוק, הבאתי לו את הספר ביום שלישי, הבאתי לו את הסדרה של הספרים שרי המאה. בחמישי הוא הגיע לשיעור של הלכות שבת, והצביע עליו ואמר, עכשיו יש לי סיפורים. הוא הספיק לקרוא את כל הכרכים, את כל החמישה הכרכים, הוא קרא ואומר, הלכות שבת, יש לו כבר סיפור.
ותמיד הוא היה חוזר, תמיד שרי
המאה
הייתי
רואה
את זה על השולחן. זוכרת שהוא הביא לי את זה גם בשביל שאני אשב ואקרא את זה.
עכשיו ראיתי באיזשהו מקום שהרב הקפיד מאוד לא לקצר בשמות, זאת אומרת לא לקרוא ליאנקי או משהו כזה, איזשהו כינוי, שיקרו לו יעקב או שיעקב ומוישה, מוישה, לא כינויים.
אז אני אספר לך על הבת שלי מה שהיה. נולדה לי בת ואני מאוד אהבתי את השם תמי, אבל מצד שני פחדתי לקצר, כי אני יודעת שהרב לא מסכים. אז באתי לרב, שאלתי אותו, האם אני יכולה לקרוא לבת שלי תמי תמר? כי אני מאוד אוהבת את השם תמי. ואז היא תקרא מראש תמי, זה לא יהיה קיצור. אז הוא ראה, הוא מאוד היה אוהב ללכת לקראת הבן אדם, לא לבוא יותר מדי לגלל, לא, זה אסור, אי אפשר. הוא אמר לי, את יודעת מה? בסדר, נקרא לה תמי תמר. אנחנו היינו קוראים לה תמי, ואני רואה שהוא היה מקפיד לקרוא לה תמר. ואז זה היה ממש שבועיים לפני שהוא נפטר, תמר הייתה צריכה להתחיל את הסמינר, והיא עזרה לו קצת באוכל, כי הוא ממש לא הרגיש טוב, וכולם יודעים על הנפילה וכו', והיא עזרה לו, היא הייתה איתו באוכל, והוא מאוד ברך אותה, והוא אמר לה, תראי, יש לי בקשה אלייך, את מתחילה מקום חדש עכשיו בסמינר, תרגילי את כולם, שקוראים לך תמר. מאותו יום, אוי ואבוי מי שקורא בבית תמי, אנחנו קוראים לה אך ורק תמר. וזה כל כך יפה השם הזה שהתחברתי אליו, ואני מאוד מקפידה שיקראו לה תמר. ובאמת, זה סיפור אישי מהבת שלי, אז אני יודעת כמה זה, למרות שהוא נתן לי את האישור לקרוא תמי תמר בתורה, אבל בסוף בסוף, לפני שבועיים לפני מותו, הוא ביקש מאיתנו שנחזור לשם המקורי לתמר.
עכשיו, ראיתי באיזשהו מקום שהיה לו איזשהו תנאים מיוחדים כשכיבדו אותו בסנדקאות. מה היו התנאים שלו?
בנושא של הסנדקאות, התנאי זה היה שהוא אומר גם את הברכות. הוא אומר שבלי זה לא שווה כל העניין של הסנדקאות. כלומר, מי שסנדק, שיגיד גם את הברכות. זה היה. וכמובן, שהיה מאוד חשוב להכין אותו לפני כן, כי היו הרבה אנשים לא חרדים, אנשים מהציבור הכללי וכו', שידעו שזה זכות שהרב יהיה סנדק, אבל אתם יודעים איזה שמות היו בוחרים אנשים, אני לא צריכה להגיד לכם. אז היה פעם, נתקענו, הוא ממש שינה באותו רגע את השם של הילד, בלי להתקן את ההורים. זה היה שם שהרב היה נגדו מאוד מאוד, אני חושבת אם אני לא טועה, זה היה שם עומרי. ואז הרב אמר שבשום פנים ואופן הוא לא מוכן, והוא שינה את השם לשם אחר. כמובן שההורים קיבלו את זה וכולי, אבל מאז למדנו לקח שלפני שהברית מתחילה, ההורים צריכים להגיד את השם של הילד, שהרב ידע את זה מראש, שאם יש עם זה בעיה, שהרב יגיד את דעתו, ושזה לא יהיה הפתעות. אבל בעיקר נושא הסנדקאות שהוא הקפיד עליו, זה שצריך גם להגיד את הברכות.
מעניין שאת הפסק הזה שלו התגלגל בכל מיני מקומות, היה ברית בחסידות גור, והאדמו"ר בית ישראל מגור היה סנדק, והרב קרייזוורט, הרבה של אנטוורפן, היה קיבל את הברכות. אחרי שהוא גמר את הברכות, אז הוא שאל את האדמו"ר מגור, למה אומרים שאדם שהוא סנדק זה סגולה לשירות? אני כבר הייתי כל כך הרבה פעמים סנדק, ואף פעם לא נהייתי עשיר. אז הוא אמר לו, כי לא אמרת את הברכות, אתה תגיד את הכל. תהיה סנדק, אז גם סנדק וגם ברכות. והוא אמר לו, ממי הוא שמע את הפסק הזה? ואז הרב קרייזוורט חזר לבלגיה, והוא התכבד בסנדקאות, אז הוא אמר לו, בעל הברית, אני רוצה אבל את הכל, גם את הברכות. הוא הסתכל עליו, הרב רוצה תאווה כזאת, גם סנדקאות, גם ברכות. הוא אומר, טוב, אם זה מה שהרב רוצה, זה מה שיהיה. נגמר הברית, בא אל הרב קרייזוורט, יהודי, ואמר לי, לי שאתה עוסק בצדקה, במה אתה עוסק עכשיו? הוא אומר, אני עוסק בבית החלמה ליולדות, בטלסטון, התחילו לבנות, ואין להם כסף. הוא אומר, אני נותן עכשיו את כל הכסף, כדי שיגמרו את בית החלמה ליולדות. אז מכך, כמה בית החלמה ליולדות, מהפסק הזה. עכשיו, היה לו יחס מאוד מיוחד לרבנית, ואני יודע על מספר מקרים, בטח במשפחה יש הרבה סיפורים על הרבנית מרגלית, ראיתי גם שכבר כתבו באיזשהו מקום, על היחס שלו המיוחד, הסיפור עם האוטובוס שהוא סוחב את הסלים, יש הרבה סיפורים. אני יכול לספר סיפור אישי על הקשר עם הרבנית. אני הייתי בישיבת אור שמח, הייתי בישיבת אור שמח, והחליטו לעשות מקביל אצל ססון בג'נבה. ורצו אבל אישי דמות, אז אמרו, מי יישא איתנו? הרב עובדיה יוסף. ואני הלכתי לדבר איתו בשם אור שמח, ואמרתי שתהיה חלוקה מהכנסות, ייכנס חלק לחזון עובדיה, וחלק ייכנס לאור שמח. הרבנית שמעה את השיחה, היא אומרת, בסדר גמור, מי נוסע איתו, מי יישא איתו? אמרתי, אני כנראה יישא, אם לא, היא רוצה שאחד החתנים גם כן יישא. הבעלה של הדין הרבנית הדין הבר שלום, שגם הוא יישא, אמרתי, בבקשה, הוא יכול גם לישוע, מי יכין לו את האוכל? והרב מסתכל עליה, מסתכל עליה, אמרתי, לא יודע, אוכל שנותנים, שם יהיה אוכל, לא, אני אכין את האוכל. את האוכל שאני אכין, עם זה הוא יישא. והוא מאוד מאוד כיבד אותה.
נכון. אני מה שאני... תאר
לי שאת גם ראית.
אני, מה שאני ראיתי בעיניים, זה היה דבר, היופי היה, שכל דבר שהיה קורה או משהו כזה, אני רוצה לשמוע מה יש לרבנית להגיד. תמיד היה חשוב לו לשמוע את דעתה, זה לא משנה מה היה קורה אחר כך. אבל היה תמיד חשוב לו לשמוע מה הרבנית אומרת. אתם יודעים, אומרים שבעל ואישה כשהם מתחתנים, אז הבעל אומר לאשתו, תודה רבה, תודה רבה בשנה הראשונה, איזה אוכל, ניתן להם שנה שנייה, וגם שנה שנייה, שלישית נפרגן לגברים שהם... אבל אצל הרב, הערכה שהייתה לו לרבנית, 50 שנה היו נישואים, ואני בשש שנים שאני הייתי וזכיתי להיות עם הרבנית והרב ביחד, אני תמיד ראיתי שאין פעם אחת שהוא לא היה אומר לה את התודה רבה, ומפרגן לה על האוכל, ומעריך את מה שהיא עושה, זה היה משהו, ובכלל כשהיא נפטרה, איזה צער היה לנו בבית, אוי מה שעברנו עם הרב, זה היה משהו שאי אפשר לתאר, לא ראיתי אף פעם כזה דבר.
עכשיו, הקשר ביניהם היה מאוד מיוחד, אמר כשי, הם התחתנו, הם גרו בשכונת בית ישראל, וסיפר לי בזמנו בנו הגדול, רבי יעקב יוסף, אמר שכשהוא היה קטן, היה בבית של חדר, והגיעו אנשים לדבר איתו, לתייעץ איתו, והוא רצה לאכול, היא נכנסה מתחת לשולחן, והניקה אותו מתחת לשולחן. זאת אומרת, היחס הזה המיוחד, החוכמה עכשיו, היה לכם איזשהו סיפור עם ילד שחלה, וזה קראתי באיזשהו רעיון שאת נתת באיזשהו מקום, ילד של חלה, והרבנית יצאה שתלכו לביקור חולים. הבן שלך. והרבנית אמרה לביקור חולים.
הבן שלי הגדול, הוא היה בן 6 שבועות, והוא שאכל חלבי, מטרנה, כלומר משהו חלבי, ולא ידענו שהוא רגיש, ו... אני זוכרת שהתקשרתי בשש, אבל היא אמרה, לא, תתקשרי לאמא שלי, שקשרתי אליה מהר, שהילד לא כל כך מגיב, לא טוב, היא אמרה, תיסו לביקור חולים, והם כבר דיברו עם משטריך, אנחנו מגיעים לביקור חולים, איך שרופא רואה אותי במסדרון, הוא מזהה שהילד לא בסדר, חוטף לי את הילד, ורץ איתו לטיפול נמרץ. הרופא לא ראתה שאני נמצאת לידה, ואז אני שומעת אותה, מתקשרת לאחד המחלקות, ו... אומרת, האם יש לכם איזה מכשיר, משהו שהחייאה, לא הבנתי כל כך, פשוט הילד במצב קריטי, כל רגע, אני חייבת את המכשיר דחוף. וכשהיא זיהתה אותי, שהיא ראתה שאני נמצאת, היא נורא נבלה שאני שומעת את זה, ואני הבנתי, מיד התקשרתי לאימא שלי, היא התקשרה לרבנית, ואמרה לה, תרוצו מהר, הילד במצב אנוש, הייתה היסטרית. והרב לא הסס, הגיע מיד, וכשהוא הגיע, הוא היה עם מלא 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 מכשירים, ילד תינוק כזה קטן, לא רואים אותו מרוב המכשירים. הוא עמד לידו איזה 10 דקות, ישב, עמד והתפלל, ובבחיות כאלה, שאחרי כל שעה שעברה, הרופא נכנס, הוא אומר, רגע, זה הילד של הבוקר, או שזה מישהו, הם לא הבינו מה קורה, פשוט, בצהריים כבר הוציאו את כל המכשירים, והילד חזר כאילו לא קרה לו כלום.
וואו.
זה היה גדול הדור שלנו, שהפסדנו.
עכשיו, בעלך לאריכות ימים ושנים, עוסק במכון מאור ישראל כבר הרבה שנים, ויש עבודה גדולה מסביב לכתבים של הרב. אני אתן לעצמי שיש נכון. שם כתבים שעדיין לא שפם אור, זאת אומרת, אנשים עדיין לא ראו את הכתבים האלו. במה הוא עושה כך שם?
אז ככה, איך שהרב נפטר, ישבו והוציאו את כל הכתבים מכל הספרים. הרי כשהרב היה בחיים, הספרים זה היה כמו הילדים שלו. אין כזה דבר של לגוע בספרים, שמישהו ייגע בספרים. ובכל ספר הוא היה גם, כמו סימניה בשבילו, היה מחליף עוד משהו שהוא כתב, עוד הערות, עוד דברים. בספרים עצמם גם הוא כתב הערות. אז אחרי שהרב נפטר, בעלי לקח את כל אנשי המכון, עבודת קודש עושים אותה דרך אגב. עד היום מוצאים ספר, מצלמים את כל הערות כתב יד שלו, את כל הכתבים שמצאו. כמובן שבספרים הרי חלילה לא משנים שום דבר, מה שהרב כתב, כתב, ולמטה בעלי אוסיף את כל מה ש... אני לא מתמצאת כל כך להגיד באיזה ספרים, את מה שהם מצאו כתבי יד של הרב. ועד היום ממשיכים לעסוק אם עושים עוד ועוד דברים ועוד כתבים, זה אלפי אלפי של דפים. ועושים עבודת קודש וממשיכים להוציא את הספרים של הרב בצורה הכי טובה, בדיוק כמו שהרב ביקש מבעלי לעשות, וכמו שהוא עשה לו כל השנים בזמן חיותו של הרב.
עכשיו, מה נהיה עם הספרייה הגדולה שהייתה בבית הרב?
זהו, זה כמו שאמרתי שברוך השם הבית נהיה מורשת של הרב, אז השאירו את כל הספרייה במקומה, לא נגעו בשום דבר. אז הספרים נשארו באותו מקום, ויש כולל המכון של, של, של בעלי, של הרב מאור ישראל, שהם נמצאים שם כל היום, ועובדים על כל הספרייה, על כל החומרים שיש בה. ויש בתי ספר שמגיעים, ותלמידים, ומשלחות, ובאים אנשים לבוא ולראות ולומדים. יש ילדים שנולדו אחרי הפטירה של הרב, בשביל שהם יבינו מי זה היה הרב עובדיה, כשהם באים לבית ורואים את הכמות של הספרים ואת הכתיבה ומה היה ומה עשו, הם מרגישים כאילו הרב חי איתם. וזה בעיניי הדבר הכי חשוב שעשינו אחרי שמרן הלך לעולמו, שאנחנו באמת ממשיכים את המורשת האמיתית שלו.
עכשיו, הרבנית יהודית, שאלה האחרונה, הילדים שלך, למה הם מתגעגעים? אני תאר לך שאתם יצליחים לדבר.
לא נעים לי להגיד כל כך, אבל הם מתגעגעים כמו לאבא ואימא. כי כשהם היו, היה להם מבחן, היה להם משהו שמציק, הם קודם כל היו הולכים לסבא. היו מבקשים ברכה, סבא תברך אותי, יש לי מחר מבחן, סבא תזה, סבא, כשיש תעודה אז הם היו הולכים לסבא. הגעגוע, הם היום כולם גדלו ברוך השם, רובם נשואים. הגעגוע שלהם זה ל... שבתות הרב היה מאוד, היה לו הומור. הוא היה צוחק איתם הרבה, הוא היה מאוד חמים אליהם. זה לא שהוא היה מנותק מהם. לפעמים הוא היה בא, אומר לי, תגידי, הילד הגיע כבר מהטיול? ואז אני מנסה להיזכר רגע, איזה ילד, מי הלך לטיול היום? ואז אני מיד מזכרת. הוא היה יותר בעניינים ממני, אבל לא באשמתי, הם פשוט מאוד אהבו את ה... כל כך את הרב, הוא כל כך היה איתם מחובר, שזה הגעגוע שלהם. הם מרגישים, יש לפעמים שהם מרגישים כאילו, אומרים, אמא, אני חושבת שאנחנו לא ניצלנו מספיק בזה שגרנו איתו. אמרתי להם, טוב, נו מה לעשות, זה, אבל מה שהרווחתם, אף אחד אחר לא הרוויח. להיות 24/7 עם גדול הדור, עם סבא אוהב וחם ודואג, וכל כך היה, הם היו חשובים לו, שאם שבת אחד היינו הולכים לצד השני קצת, או נוסעים לאיזה מקום, כל כך היה קשה לו, וכשהם היו באים מוצאי שבת, הוא היה קורא להם, שאני לא אשמע, הוא היה אומר להם, תגידו לאמא, שאם עוד פעם אתם רוצים לצאת, תגידו שאתם רוצים להישאר. זה היה קשר מאוד מיוחד.
אהבת אדם שלה, אהבת אדם שלו היא... לא יתואר, רק איך שהוא אהב את הילדים, הוא אהב אנשים, הוא אהב גם אנשים ש... ממש.
הכרת הטוב אצל הרב זה היה עולם ומלוא, מעל ומעבר. זה דבר שאי אפשר אפילו לתאר את זה במילים, כמה סיפורים יש לנו על כל נושא הכרת הטוב, ובאופן אישי, כששבועיים לפני שהוא נפטר, שהוא מבין שהוא על ערש דווי, הוא הבין שכבר היא מתחיל קריסת מערכות והוא בבית, והוא מוצא לנכון לקרוא לי, ואני הייתי בטוחה שהוא קורא לי כי הוא רוצה לבקש ממני משהו, ואני אומרת, 20 שנה אני פה, הוא לא מבקש כלום, איזה יופי, פעם ראשונה. אז שאני שואלת אותו, כן, מה הרב צריך שאני אעשה? הוא אומר, אני לא צריך כלום, אני רק רוצה להודות לך על כל השנים שעשית לעבורי, עשית בעבורי וטרחת, ואני יודע כמה זה היה בשבילך קשה, ואני מעריך כל דבר. זה בעיניי...
זה הייתה פרידה.
שאני, זה פרידה, כן, שאני לא שוכחת. ותמיד אני חושבת שאחרי 9 שנים כבר לא בוכים, אבל... זה לא...
פרידה, פרידה קשה.
כן, פרידה קשה, ממני, מבעלי, איך הוא הודע לנו, איך הוא העריך את הכל. המשפט שהוא אמר לי, שלא תחשבי שאני לא יודע במה זה היה כרוך. זה לא יעשה לי מהראש אף פעם. ובעזרת השם, אנחנו מרגישים אותו חי, זה האמת. הוא מלווה אותנו, אנחנו רואים בחיים, הרי עברתי מצב בריאותי בשנתיים האחרונות מאוד קשות, ואנחנו ראינו אותו בכל רגע, אם זה הרופא שיוצא לי מניתוח לב פתוח, הוא יוצא לי הוא יוצא לבעלי ואומר לו, אני לא יודע מה להגיד לך, אבל הניתוח לא ערך כמו שחשבתי, זה פשוט נגמר יותר מהר, הכל הלך כמו שצריך, אז מה יותר מזה? אז זה מה שמנחם אותנו, שהוא איתנו.
אז הרבנית יהודית, שתהיה לך אריכות ימים, ונחת מכל הילדים וכל הברכות שהרב היום ברך אותך, גם אני מצטרף אליהם.
אמן.
שיהיה לך הרבה ברכה. תודה.
תודה. יישר כוח. תודה.
תודה. עד כאן תוכניתנו השבוע על אדמו"ר מסרט ויז'ניץ, המקור ברוך, ועל מרן הרב עובדיה יוסף, ובשבוע הבא שבת יוצא יום פטירתו, יום פטירתה של רחל אמנו, אנחנו נקדיש תוכנית על רחל אמנו. תודה רבה ליעל צייטלין להפקה, לפסח בגד הטכנאי, שנשתמע בשמחות. לילה טוב לכם בירושלים.
פרס השם והם במידות.